שטח נדלני. תוכנית הנדלן של כל חי בשיתוף האיגוד החברתי להתחדשות עירונית. בהגשת משה הרשלר.
שלום לכם וברוכים הבאים לשטח נדלני, תוכנית הנדלן של כל חי בשיתוף האיגוד החברתי להתחדשות עירונית. כמדי שבוע, שטח הנדלן השבועי שלכם, נעסוק בסוגיות הנדלן מהזווית האקטואלית. ולצערנו, לצערנו הרב, אנחנו עדיין במצב מלחמה, בתקווה ובתפילה שבקרוב נראה ישועות גדולות ונשמע רק בשורות טובות. הנושא הראשון עליו נשוחח הוא אחד הנושאים הבוערים ביותר בימים אלו בציבור החרדי בעיר בני ברק. באופן כללי, ישנם עיכובים רבים במסירת מפתח ופרויקטים חדשים בכל רחבי הארץ. גם בגלל המלחמה והמחסור בעובדים ומאות סיבות. אבל כאן אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר מורכב והרבה יותר מסובך. הנושא הוא אכלוס של מתחם הסופרים הממוקם בצפון העיר בני ברק. האכלוס מתעכב וכנראה גם לא צפוי בקרוב. אנחנו נדבר כאן עם מספר גורמים הקשורים לעניין הזה, ונסה למצוא פתרון למשפחות, המשפחות שנאלצות לשלם גם משכנתה וגם שכירות בו זמנית. המשפחות הללו נמצאות באי ודאות גדולה, ובלי כל פתרון ראוי באופק. בהמשך, יהיה איתנו איילון בנימין מבנק ישראל. איילון יספר לנו על ההקלות במשכנתאות שהנחה בנק ישראל את כל הבנקים בארץ. אתם המאזינים תוכלו לקבל תשובות כיצד זה נוגע אליכם, לכיס שלכם. ואיך ניתן להקל על עצמכם בימים המורכבים האלה, גם מבחינה כלכלית. ניגש לנושא הראשון שלנו, כפי שאמרנו בפתיחה. בצפון בני ברק מוקמת שכונה חדשה. איזה יופי. כיליד העיר, אני יודע שמזמן כבר לא הוקמה בעיר שכונה חדשה, וזה דבר מאוד מאוד משמח. שם השכונה, מתחם הסופרים. רבים התושבים מכירים את השכונה מהבריכה העירונית שנפתחה בקיץ האחרון. היום אנחנו כאמור נכיר גם צד נוסף של השכונה הזו. משפחות רבות שאמורות להתגורר בשכונה אינם יכולות להתאכלס. חברת ארזי הנגב בבעלותו של עודד שירקי הייתה אמורה לאכלס כ-800 דיירים בשבוע שעבר, בתאריך 30 בנובמבר. בפועל, אכלוס הדיירים עדיין מתעכב, אבל אם היה מדובר בעיכוב סטנדרטי, כפי שיש עיכובים רבים בהרבה פרויקטים, לא היינו מדברים על הנושא הזה כאן. אבל הפעם, במקרה הזה, לא רואים פה את האור בקצה המנהרה. הצפי לאכלוס השכונה רחוק מאוד מלהיות ברור. עיריית בני ברק מסרבת להוציא טופס 4. למי שלא יודע, טופס 4 זהו המסמך הפורמלי הסופי שמאפשר אכלוס דירות חדשות בישראל. בלעדיו, אי אפשר לאכלס דיירים בדירות חדשות. הסיבה לעיכוב היא הגשר. אמור להיות מוקם במקום גשר, בשם גשר ארלינג. הגשר הזה אמור לאפשר גישה נורמלית לשכונה מתוך העיר בני ברק. וכן, כפי שאתם בינתם מבינים, בניית הגשר מתחייבת לשכונה כזו, שהיא בעצם מוקמת מחוץ לגבולות הטבעיות של בני ברק, ובמסגרת המכרז שהיה על המתחם הזה, של רשות מקרקעי ישראל, התחייבו הגורמים שזכו במתחם להקים את הגשר הזה. לטענת עיריית בני ברק, משרדי הממשלה הם אלו שמעכבים את בניית הגשר, וסיום הגשר שמהווה תנאי להיתר אכלוס, תלוי בעצם לא בידיים שלהם, אלא בידי משרדי הממשלה. העירייה טוענת שהידיים שלה קשורות, והיא לא יכולה לתת טופס 4 בגלל משרדי הממשלה השונים. מצד שני, משרדי הממשלה מגלגלים את הכדור חזרה לעירייה, והם טוענים שהם מצדם לא מעכבים את האכלוס. בתווך נמצאים הרוכשים שאומרים לנו, אנחנו שילמנו על הגשר הזה. כל דייר שקונה דירה חדשה משלם גם כן על התשתיות מסביב, על כל מה שאמור להיות חלק מהשכונה. חשוב לציין כי לרוכשים רבים אין מרחבים מוגנים, והם נואשים להיכנס לדירות רק בגלל שפחות יהיה להם מרחב מוגן בימים של מלחמה. ועוד משהו קטן, מבדיקה שלנו, כ-50 רוכשים הם בכלל תושבי הדרום, שבשבילם להתאחס בדירה ממוגנת זה ממש הצלת חיים. לטענת הרוכשים, היזם והקבלן עודד שירקי הפר את סעיפי החוזה, שמדגישים שאם יהיה עיכוב באכלוס, החברה מתחייבת למסור לרוכשים הודעה 48 ימים לפני המועד הנקוב. בפועל ההודעה על דחיית מועד האכלוס נמסרה הדיירים רק בשבוע שעבר, מספר ימים לפני העיכוב. בשורה התחתונה, אנחנו כאן רוצים להבין איך קורה כזה מחדל, שגשר שלוקח לבנות אותו שנים רבות, והבנייה שלו היא תנאי בסיסי לאכלוס, עדיין לא התחיל. וממה שאנחנו מבינים, גם התקצוב של בניית הגשר עדיין אינו סגור. איפה היו הגורמים הרלוונטיים עד עכשיו? אז כן, אז אנחנו כאן כדי לקבל תשובות למחדל הזה. נתחיל עם שמוליק. אב לתשעה, הוא בעל דירה בפרויקט. שלום לך שמוליק.
שלום וברכה.
ספר לנו בבקשה על הפרויקט, על התושבים שרכשו בו דירות.
כן, אני יכול לספר על עצמי, ולאחרונה נתוודעתי עוד להרבה קונים, בפרט בכנס שהיה השבוע שעבר, שמעתי שיח של הרבה רוכשים, התחושות הן פלוס מינוס כמוני, חלקם יותר גרועים. אנחנו מחכים...
תספר גם בהמשך על הכנס, כי אנחנו נשמח להבין מה מדובר.
אוקיי. אנחנו זכינו במחיר למשתכן אחרי הרבה ניסיונות לגור בדירה משלנו, אין ספור, עד שזכינו, עד שעברנו את כל התהליך, אישורי משכנתאות, והכל חתמנו רגיל אצל קבלן מוכר, אנחנו יודעים שהכל אמור לדפוק, היה בחוזה תאריך, שזה כמו שציינת בשבוע שעבר, יום חמישי, 30.11, עד לאחרונה לא שודר שום בעיה, שום כלום, ידענו משהו אמור להיות גשר, שמחנו שיהיה גשר בשכונה, אבל לא שידרו לנו שאנחנו בעצם בונים פה בניינים, שזה עמק רפאים, בניינים מוכנים, אנחנו לא יכולים להיכנס לבתים שלנו, ששילמנו במיטת כספנו בזמן, פשוט לא יכולים להיכנס, ואנחנו משלמים שכירויות, כמובן, על מלא, אני אישית כאילו משלם אזור ה-6,000 שקל שכירות, ועוד קצת אני צריך לפנות, כי זה היה התוכנית אצל כולנו, לפנות לדירות, ועוד קצת יוצא משכנתה גם על מלא וגם השכירות, ואיך שאני שוב אומר על עצמי, שאנחנו שני בני זוג שעובדים קשה מעל משרה מלאה, עצמאים עם כל גם עם כל הקשיים שיש לאחרונה, מלחמה והקורונה, שרדנו הכל, ברוך השם, אבל לא קל. עם כל זה אנחנו באים לגור בדירה, ופתאום אנחנו רואים שמשהו בגלגלים מקרטעים. זה התחיל בכך שהעירייה בעצם העבירה לפני כמה חודשים, שלחה מכתב לנציגות שיש עיכוב, שלא ייתנו לאכלס מבלי טופס 4, ואנחנו יודעים שיש מתחים בין כל החבריה הזאת, שזה הקבלן, באמת, כולם עם רצונות טובים, ובונים שכונה איכותית, ועשו פה הכל, גם הקבלן, משרד השיכון, עיריית בני ברק, חנוך זייברט שלקח את זה כפרויקט אישי, את כל הפרויקט, שלטענתו גם הפך את זה מייעוד עסקי למגורים פרטיים, שזה צורך נחוץ בפרט בבני בק, שאין הרבה, גם למגזר החרדי, אין הרבה איפה לגור היום, דירות עם סוכות, ובמרכז. אני אישית גם תמוד להורים שאנחנו עוזרים להם כילדים, להורים מתבגרים, אז גם יש לנו חשיבות לגור פה באזור, ובכלל לגור בדירה משלנו, ולא לשלם כפול, גם על שכירות, גם על משכנתה. המצב הוא מאוד קשה. אני... פגשתי בכנס כמה, חלקם אברכים, מכל הסוגים יש, הם אומרים שאם ישלמו גם משכנתה, גם שכירות, פשוט הם מגיעים לפת לחם, וגרוע מזה.
וואו,
אז,
תספר כן, שנייה אחת, אמרת שהיה, היה לכם שבוע שעבר, כנס, מה בדיוק היה שם, ומי השתתף?
אז זהו, קודם כל, בפוליטיקה שסביב העניין, אני אציין שאני פחות בקי,
אנחנו לא נמצאים כאן בתוכנית פוליטית, אנחנו נמצאים בתוכנית נדל"ן מקצועית, אז אנחנו נדבר נדל"ן.
אוקיי, אז אני אומר מה שבעיניים שלי, שוב, אני חוזר לעצמי כאבא לתשעה ילדים, שרוצים קורת גג משלנו ושילמנו והכל והגיע הזמן, היחיד שהסכים בינתיים להסתכל לנו בלובן העיניים, זה חנוך זייברט, שנאות לבוא לכנס, כמובן גם ראש עיר בני ברק, חנוך זייברט פירט את כל העניין, את כל ההשתלשלות העניינים, כמה הוא קידם, כמה הוא עשה למען הנושא, רק מה שאנחנו מתוודעים לזה שזה נושא סבוך שכל אחד מאשים אחד את השני, במלחמה, אולי זה נשמע סיטואציה, מלחמה כרגע לא הכי נעים, אבל בעצם יש פה סוג של ויכוח.
אוקיי, אז בוא שמוליק תנסה שהמאזינים שלנו, בוא תנסה שהמאזינים שלנו יבין מה אתם הבנתם, מה הוויכוח מחנוך זייברט שאמור להיות איתנו כאן בהמשך התוכנית.
אוקיי, חנוך זייברט באמת מרצונות טובים, הוא וראש העיר כמובן, שעשו הרבה למען העניין, הם טוענים שלא מומלץ לאשר טופס 4 בשביל לשכונה, בגלל שברגע שאין גשר יהיו עומסים, יהיו בעיות, ויש עוד כמה בעיות מסביב לעומסים, של גישה נאותה.
ומה הוא אמר לכם, שמתי הצפי?
אז מה שהוא שידר בכנס זה שמרגע שיהיה אישור תקציבי של להקים את הגשר, אז מאז העירייה כבר תיתן על המקום טופס 4, למרות שלא יהיה בנוי בפועל, בשביל שככה הם ידעו שבסוף יהיה בנוי.
הבנתי. אנחנו נשמע ממנו את זה בהמשך, אני רק אשמח לשמוע ממך, בשורה התחתונה, אתה כאבא לילדים, שנמצא בימים כאלה של אי ודאות, מה אתה הולך לעשות? אתה הולך לזכור דירה אחרת, אתה מעריך את החוזה, אתה מתכנן כן להיכנס לפה?
את האמת אין לי תשובה, זה כאילו מבחינתי הרפל, מה שאנחנו מעוניינים זה להילחם בכל דרך אפשרית, משפטית.
מה לגבי מוסדות חינוך?
אני דיברתי. כן, אז אוקיי, זה טענה נוספת שיש לחלק מהרוכשים, שנשמע כאילו שהמקום לא ערוך מבחינת תשתיות לכלל התושבים, שזה באמת עוד לא ראוי להיכנס היום. נגיד היה מודל, זה מה שאני אומר, רמה ד' בית שמש, שהתחילו לבנות קצת, וידעו שתושבים סוחרים משהו בינתיים, בית כנסת פה, בית כנסת שם, ואז
לטובת התושבים, אני אסביר, רמת ד' בבית שמש התאכלסה בטרם מוסדות הציבור היו מוכנים, ועד היום היא ידועה בכל רחבי הארץ כשכונה, שתנאי ההתאקלמות של התושבים שהיו מאוד מאוד מורכבים בגלל זה. כעת, במתחם הסופרים, המוסדות ציבור כבר מוכנים, ישנם גני ילדים, מוסדות ציבור, כל מה שנדרש בשביל להגיע לגור שם, או שזה באמצע בנייה, או שזה בכלל לא התחילו בכלל לבנות אותם?
איך שבעיני העניין שוב, כמו שציינתי קודם, אני אומר דברים מראות עיניי, זה לא מושלם הנושא של מבני ציבור, אבל בוא נאמר שזה הבעיה המשנית, הבעיה הראשונית שאין לנו איפה לדרוס, אין לנו איפה לגור.
ברור.
העתיד לוטה בערפל מבחינתנו.
ברור.
מבחינתנו הודיעו לנו באיחור. כשאחד מאשים את השני, איך כתוב בספרי מוסר, כתוב שהנשמה מאשימה את הגוף, הגוף את הנשמה, ואז לוקחים את שניהם ביחד.
בדיוק.
מה שאני מציע שכולם, אם אתם בתקשורת יכולים להושיב את כולם בחדר עגול, עד שיצא עשן לבן, לדעת מה עושים עם התושבים.
אז שמוליק, בשביל זה אנחנו פה.
המערכת הזאת.
אנחנו פה בשביל להשמיע את... בסביבך, אנחנו פה בשביל להשמיע את הקול שלכם, ונצרף אלינו כעת עורך דין ליאור לוי. עורך דין ליאור מייצג כ-100 דיירים בפרויקט, מדובר בפרויקט שאם לא הדגשנו אותו, אנחנו נדגיש, גם אתה שמוליק בעצם רוכש במסגרת מחיר למשתכן, והוא מייצג כ-100 דיירים שהם זכו במסגרת מחיר למשתכן, שמבחינתנו זה אומר שמדובר בדרך כלל באנשים שזה הדירה, שזה קורת גג הבסיסית שלהם, זה לא איזשהו אנשים שמשדרגים את הדירה שלהם, אלא זה מינימום. עורך דין ליאור לוי, שלום לך.
כן, משה שומע אותי?
כן. אני נשמח לשמוע מה, כן. איך אתה רואה את הדברים.
חשוב לי להדגיש, 100 משפחות.
כן, כן, 100 משפחות, נכון.
אנחנו מייצגים רוכשים, זה תמיד בא לידי ביטוי גם בעוד נפשות שנמצאות, דיברתם...
100 בתי אב, 100 בתי אב, כן, כן, 100 בתי אב.
כן,
אב.
לגמרי.
וואו. אז בוא התחלת להזכיר את המערכות החינוך, כן.
כן,
נשמח לשמוע.
מערכות החינוך, ראשית שמאכלסים שכונה, אנחנו מבינים שיש שם המון תשתיות שאמורות להיות בנויות ובעצם להכיל את כל מאות המשפחות שאמורות להתאכלס בפרויקט הזה. ואנחנו מבינים שפה זה לא קורה. קיבלנו מכתב מראש העיר בסוף השבוע שעבר, שאומר שבעצם הקבלן, יש לו, החברה הקבלנית, יש לה כל מיני התחייבויות מול העירייה שהיא חתומה עליהן. את אותן התחייבויות לא ראינו מעולם, ועולה שאותן התחייבויות, מעבר לתשתיות של חינוך, יש שם גם את הנושא של הגשר, ונושא של קירוי פסי הרכבת, ונושאים נוספים, שבסופו של דבר ניכר שהחברה הקבלנית ידעה על הדברים האלה עוד בטרם, זאת אומרת, החתימה על אותו כתב התחייבות היה נחוץ עוד טרם קבלת היתר הבנייה. זאת אומרת, הדברים האלה היו ידועים, אבל
הזכרת,
לא
הוא... הזכרת בדבריך איזשהו קירוי רכבת, ונשמח שטיפה תיתן לזה כמה שניות של הסבר.
כן, אז אני מבין שבאזור יש את, יש את הרכבת שאמורה לשאת גם חומרים מסכנים באיזשהו מקום, ולכן צריך לקרות אותה כתנאי לאכלוס השכונה, וזה משהו שגם כן עדיין לא קרה.
זאת אומרת שיש כאן, יש כאן צורך לא רק בבניית גשר קריטי לאכלוס השכונה, אלא יש פה גם כן קירוי פסי רכבת, וממה שאני הבנתי זה רכבת שמעבירה חומרים מסוכנים, וללא הקירוי של האזור הזה, המגורים במקום אינם מסוכנים ממש.
נכון, וגם אמור להיות שם אגב מטרס אקוסטי, זאת אומרת...
שזה עוד משהו.
קשור לרכבת.
אוקיי.
שזה גם כן עוד, איזה, עוד איזושהי נקודה, וכל פעם אנחנו מגלים עוד סוגיה, ועוד איזשהו נושא שהוא משמעותי להכלוס השכונה, כי בסופו של דבר אנחנו מזכירים שכונה שרובה אמורה להתאכלס לטובת המגזר הציבורי, הדתי, החרדי, שיש לו דרישות גם כן של בתי כנסת, גני ילדים, זה צורך מאוד מאוד מהותי בנושא הזה. מקווה, זאת אומרת, יש פה דברים שהם מאוד מהותיים.
עדיין אין בכלל גני ילדים ומקוואות בשכונה הזאת?
למיטב הבנתי, כמו ששמוליק אמר, אני מבין שעדיין לא הוקמו התשתיות האלה גם, תשתיות החינוך.
זאת אומרת, 800 משפחות יגיעו לגור באזור שהוא ממש מנותק מהעיר, לא יהיה להם גישה נורמלית, וגם לא יהיה להם מוסדות ציבור לשלוח.
נכון, וברגע שאין גישה נורמלית, אז גם להגיע למקווה או לבתי כנסת,
כן,
זאת אומרת,
בוודאי.
גם פה הסוגיה הזאת היא מאוד בעייתית.
אז ממה שאתה מבין כעורך דין... לגמרי, כשעורך דין, מי הם הגורמים כאן שהכדור נמצא, הכדור הזה נמצא במגרש שלהם? האם זה אצל העירייה, או שזה במשרדי הממשלה?
תראה, בפרקטיקה, לרוב, לעיריות יש הסכמי גג מול הממשלה, שבמסגרת אותם הסכמי גג, הממשלה התחייבה להעביר כספים, וכאשר העירייה התחייבה לבנות את התשתיות. הרבה פעמים במסגרת הבנייה יש לקבלן, לחברה הקבלנית, איזשהו הסכם פיתוח מול העירייה, שבה במסגרת אותו הסכם הוא מתחייב לבנות מוסדות ציבור וכולי. אני מזכיר שברמה המשפטית לרוכשים אין יריבות מול כל הגורמים האלה. היריבות היחידה שיש לה זה מול החברה הקבלנית, להם יש הסכם, יש לי מועד מסירה, ומבחינת הרוכשים, אם ככל שהחברה הקבלנית ידעה מבעוד מועד, עוד לפני קבלת היתר הבנייה, על כל הסוגיות האלה, ולא נתנה להם מענה, או לא דאגה שיהיה פה איזשהו מענה, מבחינתנו, כל ההוצאות, כל הפיצוי רובץ לפתחה של החברה.
בשורה התחתונה, אתה כעורך דין שמייצג כל כך הרבה משפחות, מה אתה מצפה שיהיה כעת?
אני מצפה שכמו שצוין לפני כן, שכל הגורמים הרלוונטיים ישבו סביב שולחן אחור, שולחן אחד ושולחן עגול, והסתרו את הנושאים האלה, ובסופו של דבר צריך לתת פה מענה, אנחנו בתקופה מאוד רגישה. אני מזכיר שדיברנו קודם על זה שזה זוכה מחיר למשתכן, זה אומר שהם חסרי דירה, זה אנשים שגרים נכון. בסחירות. שאלת נכון. אותו אם הוא יוכל, אם הוא צריך להאריך את הסחירות, מה הוא יעשה, והוא אומר לך, אני לא יודע. עכשיו, אם הוא יעריך את הסחירות, אז לכמה זמן? זאת אומרת, מטורך, יש לנו מטורך. תקופה מאוד רגישה. אנשים צריכים את הממדים. נכון, אנשים צריכים נכון. לדעת איך להערך. אנשים צריכים לרשום את הילדים למסגרות חינוך. חייבים לתת מענה לבעיה הזאת. זה לא מדובר פה על, אפילו על עשרות משפחות, וגם כל משפחה זה עולם ומלואו. מדובר פה במאות משפחות שזה פשוט חלם, שהגענו למועד הזה, מועד המסירה, אנחנו כבר אחריו, ועדיין אין לנו את הפתרון, הדברים האלה עדיין לא צפים באופן שאנחנו אמורים, הם לא מטופלים, באופן שהם אמורים להיות מטופלים. אז השאלה, הם לא צפים מפני הגורמים הרלוונטיים.
השאלה שלי, האם אתה כמייצג את המשפחות, מה אתה שומע מהם? הרי הם נמצאים כאן בין פטיש לסדן. מצד אחד לא להתאכלס, אנחנו מבינים כמה שזה נורא, והם משלמים גם משכנתה וגם שכירות, ואין להם ודאות, והם צריכים רכבים מוגנים וכו' וכו'. מצד שני, להגיע לגור בשכונה שהיא מנותקת לגמרי, ואין בה תשתיות למוסדות ציבור, ובשביל להגיע לבית כנסת זה נסיעה של, לדעתי, לפחות חצי שעה או 20 דקות, לשלוח את הילדים לגנים. בקיצור, אפשר לחיות במקום כזה כל כך מנותק?
בסופו של דבר, יש גורמים בעירייה שהם יצטרכו להכריע האם השכונה הזאת היא יכולה להחלף את אותה משפחות, ויכול להיות שהעירייה תצטרך למצוא את הפתרונות לנושאים האלה, העירייה או החברה הקבלנית, אחד מהם, או שניהם ביחד, יצטרכו לתת את המענה, אם זה עם מבנים עיריים או בכל צורה אחרת, ולתת את המענה, אי אפשר מבנים עיריים בגלל המצב, אנחנו מבינים שיש פה מצב של מלחמה, זאת אומרת, צריך מרחבים מוגנים גם ל... זה לא
למוסדות ציבור, אתה לא יכול להביא קרבן ככה, הכל חייב להיות ממוגן היום.
נכון, הכל חייב להיות ממוגן, אנחנו נמצאים בזמן, כמו שאמרתי, בתקופה מאוד רגישה, ולכן צריך לתת פתרון הולם למצב, ובסופו של דבר אני סבור שזה יבוא לידי ביטוי רק כאשר שני הגורמים, העירייה והחברה הקבלנית, ישבו ביחד עם השני, וימצאו את הפתרון. אחרת יש פה מאות משפחות, ואתה שאלת שאלה שהיא נכונה. יש פה גם כן איזשהו מצב שהוא מאוד בעייתי, האם להתאכלס בכל מחיר, אבל איפה אני מתאכלס? אני מתאכלס במקום שלא נותן לי בעצם את השירותים המינימליים, כאזרח, כתושב.
אוקיי, עורך דין ליאור, אני מודה לך מאוד על העברת הנתונים, ומאוד מקווה שתצליח לקדם את הדברים לתועלת הרוכשים וכלל המשפחות. אנחנו כאן נמשיך לעקוב ונחכה לשמוע מהמרואיין הבא שלנו תשובות.
תודה רבה משה, תודה רבה על הבמה.
תודה. איתנו על הקו ממלא מקום ראש עיריית בני ברק ויושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה בעיר בני ברק, הרב חנוך זייברט. שלום לך.
צהריים טובים.
אתה בוודאי שומע את הקולות המותשים ואת כל השערה הזו שהיא היום, אני חושב, במרכז העניין הנדלני של ציבור חרדי בכלל ושל הציבור בבני ברק בפרט. מה תגובתך? איך אתה חושב שהולכים לפתור את השערה, את הפלגן הזה?
אז כדי לדעת מה הבעיה, אתה ללמוד מה זה השכונה הזאת. וקצת סבלנות, אם יש לך, אני אצביר לך מה השכונה הזאת. השכונה הזאת הייתה אמורה להיות שכנת אזור תעסוקה. שם היה סבא שעשו בשעתו, לעשות אזור תעסוקה למיליון וחצי מטר תעסוקה, שמתוכם 300 אלף מטר ציבורי. כל המטלות שאנחנו מדברים עליהן היום הופיעו בתב"ע, גם הגשר, גם הקירוי, גם אוטונת חוטי חשמל, גם הפארק, הכל הופיע שם בתב"ע הזאת. אני חדקתי מה קורה עם התב"ע, התברר לי שאולי נתן ליישם אותה, כי יש שם עליות גבוהות. בשעתו, יושב ראש הדיור היה יצחקי. באתי אליו ואמרתי לו, יש לי פתרון, בוא נרכז את כל הזכויות המסחריות בצד שמאל של גשר הרדינג וטבעה מבני ברק, ומצד ימין נעשה שכונת מגורים של 3,000 יחידות דיור, 2,500 יחידות דיור. הוועדה המקומית לא כך התסכימה, הלכנו לבטמל, אבל היה לנו כמה תנאים כדי שאפשר יהיה לגור בשכונה הזאת ואפשר לקיים אותה בכלל. אחד מהתנאים שהיה כדי שאפשר לגור בשכונה, והיה הקמת גשר הרדינג, שכבר הופיע בתוכנית הקודמת, זה לא דבר חדש, וגם קירוי של רכבת, כי הרכבת המקום היחידי שמעברים חומס באזור גוש דן, זה בבני ברק. לצערי, אנחנו הזבל של המדינה, ורוצים להעביר חומס, מעברים את זה בבני ברק. כדי שאפשר לגור ברדים של החומס...
רגע, חומס לטובת המאזינים זה חומרים מסוכנים.
חומרים מסוכנים, כן. בתל אביב, אף אחד לא מעז להעביר חומרים מסוכנים, ובכל רגע לא מסכים להעביר, איפה מעבירים בבני ברק? אני לא מדבר על מסוף הזבל שנמצא בני ברק, אני לא מדבר על מסוף החול שנמצא בני ברק, הרכבת נצא לה איזה חצר אחורית ששם שם את כל הדברים הגורים שלא עושה בשום מקום אחר. אז כדי לקטור את הבעיה הזאת, היו צריכים לעשות שתי דברים, א', גשר הרדינג, לצורך את השאפה לקבץ לצאת מהשכונה, ואת הקירוי. והתנאי, בטבע נכתב, שהתנאי יוציא יותר בנייה, זה תחילת בניית הגשר, זאת אומרת שמושר התקציב שלו, בונים אותו, כך שהבינו שבזמן שיבנו את השכונה, יבנו את הגשר. עם אחד, עכשיו עשו תוכנית, והיה סיכום איך עושים את הקירוי, ואיך עושים את הגשר, הכל מופיע בטאב המסודר. התחילו לבוא את השכונה, התברר שאף אחד לא מקדם לא את הגשר ולא את הקירוי, אף אחד זה לא מעניין.
שמי זה אף אחד?
ששיווקו את הגשר, לא את המנהל, לא את הרכבת, לא התחילו לטפל בזה.
אוקיי.
אמרנו, לא נצא את הרי בנייה, הרי לפי החוק, אני לא יכול לצא את הרי בנייה, עד שיש, למשים את המתחנת הבנייה של הגשר, סיכום על הגשר. היזמים באו והתחילו לבכות שהם השקיעו את הכסף שלהם, ואנשים השקיעו כסף, כי גם אם נתחיל שנה שנתיים בכניסה של הדירות, כי אם התחילו לבנות את השכונה, יהיה עיכובים בכניסה, והם התמוטטו, ולא יכולו לבנות את השכונה, והשכונה תלך לאיבוד. אז סתם ראשון עשינו, אפשר לומר נעשה חפירה בדיפול, זה כזה, שתי ראשוני כזה. ואז הם חתמו לנו התחייבות שמודיעים לכל הדיירים, שידעו שהיה בא לקראתם ועשתה חפירה בדיפול, אבל שידעו שמגשר לא יקיים, לא יישאר חגור בשפונה, אבל יצא טופס ארמה. עבר עוד תקופה, הם לחצו עוד פעם, בצלו באמת לחשוב שטוב לשכונה, שבכל מתחילים לראות אותה, במקביל, היה התחייבויות של משרד התחבורה, התחייבויות של הרכבת, לפתור את הבעיה. הניסינו להתקדם, וכל פעם התחייבו לנו הקבלן היזם ידע וחתם שיודע שאנחנו פשוט לוקחים את התנאי שמופיע בתנאי לתר בנייה ומפחיד את התנאי לטופס 4 של השכונה. כמה שפניתי ליזם ואמרתי, תשמע, תידע את התושבים שלך שזה לא הולך לקרוא קטלומת בהתחייבויות שחתמת להודיע להם. וכמה שעודת, אמרתי לו, תתבע את המנהל שאתה לא פותר את הבעיות ולכו לגור בדירות האלה. כמה שיותר קל לא היה שבסוף יבוא ללכת ליד בני ברק, כי אף אדם לא רוצה לריב עם המנהל, לא יכול לריב איתנו. אבל זה ידענו שהולך לקרוא, עשבנו זה מאות ישיבות, לעשות פגישות, ולחצנו כל הכיוונים, רק לאף אחד דרך פעם שתשווה נהיה בכגור בשכונה, שאלה, שלא יכולו כמה שתגור שם, ושלא יכולו בכלל לגור שם, כי פה, חלק, בוא תתייחס הרי לכמה חלקים של אנשים שבגור בשכונה. יש כאלה שבאים לגור וצריכים את הגשר, כי מי זה אפשר לגור שם. יש כאלה דירים במסגרת הסכנה של החומרים המסוכנים. יש כאלה שדירות שלהם בעתיד הולכות להיות בנויות שהכניסה היא מכיוון הקירוי. יש כל מיני בעיות של הדברים האלה שלא צריך להיות. ואף אחד זה פשוט לא עניין. אנחנו הודענו חד משמעית. אני רואה מול עיניי את תושבת העיר נבק. את תושבת התושבים שהולכים לגור שם, שאין להם שכונה שאפשר לגור שם, וגם אני לא יודע להגיד שיש שכונה חרדית. האם הכניסה תהיה לא מקום נרקת, תהיה כיוון תל אביב, ברור, זה שפחות חדרים לא בוא לגור שם, אני לא מבש להגיד את זה, אני אומר את זה בכל, אני הקמתי לשכונה עבור הציבור החרדי, אני לא יכול לומר אדם חרדי לגור שם.
אני חושב שכבר הרבה מאוד שנים לא נבנתה שכונה חדשה בבני ברק, והנה זה קורה סוף סוף.
והנה זה קורה, ואני אגיד לך עוד דבר, סוף סוף שאל אותי, היה לי הסכם עם המנהל, ושאתה עם כחלון, שיהיה הגלה מיוחדת תושבי בני ברק. כדי שאם ראש עושים הגרלה מיוחדת, סביר לנס שצבור החילוני פחות יגש להגרלה הזאת.
נכון.
מה לעשות? כך הוא הלך לעשות את התפקיד שלו, ורצה להוכיח שהוא עשה משהו, אז הוא הוריד את הגרלה הרגילה, אולם עד גם ההתחילות הזאת שהיה לי עם המנהל, שהיה הגרלה מיוחדת, גם בזה הם לא עמדו.
וואו.
אבל אני חובתי, מול עיניי אני רואה את התושבים שכם לגור שם. אם לא ייפטר הנושא של הגשר, ולא יוקם שלו בסוף קירוי, בשלב הנוסף של הדברים האלה, לא יכול לגור שם, שגור בדירות, שמי מחרת שיגור שם, הטלפון שלי לא אפשר להצלצל, אי אפשר לכנס לשכונה.
אתה לא רוצה שזה יהיה רמה ד' בית שמש מספר 2.
הרבה יותר גרוע זה. זה הרבה יותר גרוע, כי להגיע לשם, אני לא יכול להגיע בנרק, נשאר שצריך בנרק בשבת, איך אתה תלך? לך כן, אני תלך לשבת רק לשכונה, ותעבור את הגשר, את גשר...
עם המושבות.
לא, הגשר, את הגשר שלי נמלה שם, על כמון בדרך הרטליה, שנקרא היום, ותיכנס לך דיזיין סנטר לשכונה. שמגיע לה להיכנס כמו בן אדם. עכשיו, אם היו מתחייבים לעשות את זה, וזה נקש, בוא נסכם היום את התחולת, שאני יודע שתוך שנה זה מוכן, אבל נצא הרשעה תקציבית, אני רוצה שניתן לבנות את זה היום, אני רוצה לדעת שאנשים יקבלו את מה שמגיע להם, מבק, זה שאנשים חושבים שבונים שכונה, ושאל לזלזל בתושבים של מבק, אני לא אתן לזה לקרוא.
אבל הרב רבי, להקים גשר זה כמה שנים, זה לא שנה, זה כמה שנים.
לא צריך, אני צריך שיתחיל, אני יודע. היום אף אחד לא הולך לבנות אותו. אם אני יודע שהיא ציצה הרשעה תקציבית, ציצה צו התחלת עבודה, אז עוד אנשים רואים שהגשר מבנה והולך בתוך שנה אין הפתרון, שנה וחצי אין הפתרון. נכון להיום, אין הסכמה של הרכבת עם לא תגשר, אין צו התחלת עבודה של הרכבת, אין סיכום בנושא הזה. לכן אני מבקש דבר אחד, אני צריך שיהיה, הרכבת תיתן אישור לעבוד בדרך המסילות שלה, להקים את הגשר, משרד התחבורה יחתום על הרשעה תקציבית, צו התחלת עבודה, אם יש את הדברים, אני יודע שמתחילים לעבוד מחר מתחילים לעבוד, או שבוע מתחילים לעבוד, באותו יום שתחילו לעבוד, אני מוכן לחלף את השכונה.
של מי אמרת? זה אישור התקציבי?
אני צריך אישור תקציבי של משרד התחבורה, והמינל, ואני צריך את הצוות התחלת עבודה מהרכבת, אישור התחלת עבודה מהם, אגב, התוכניות מוכנות, הקבלן נמצא, המכרזים נמצאים, פשוט צריך להניע את התהליך. והיום שאני אראה את הטרקטור התחילים לעבוד, ויש את כל ההליך הזה קורה, אני מוכן לצאת אותו סבא לשכונה. יש דברים שאני אגמור, עוד פעם, טכנים, שאני לא יודע, לא בדקתי כל הפרטים, הוא גמר, הקבלן, כל הדברים, הם כמו יש, עם אגה, עם כל הדברים האלה. אבל מבחינתי, אני לא מעכב את השכונה. אני לא אתן לציבור החרדי לגור בשכונה, שמין אחד שיגורו שם, יהיה להם רק טענות, וצדק. אגב, גם ערך של הדירות שלהם ירד, כי מי יבוא לגור שם.
ברור.
מי שיפרו לגור קרוב, ואז בכל שכונה תהיה שכונה חרדית, שקשורה לבאבק, תהיה קשורה לקניון, תהיה קשורה לתל אביב. אני לא יכול למנוע מאף אדם חילוני לגור בשכונה, אבל אני בטח לא אתן לבנות שכונה שאדם חרדי קשה להגיע לשם. לא יקם בשכונה בברק, מסמטור חודומי.
לגמרי. הרב זייבר, דווקא בגלל שאתה נראה לי מהיחידים בין גורמי העירייה שככה מגיע לחזית מול התושבים ועונה תשובות ומתמודד עם הטענות, אני אשמח להקשות עליך ויש אותך שאלה נוספת ברשותך. מבחינת מוסדות... מעולה. אז מבחינת מוסדות ציבור, אוקיי, בוא נגיד שהאישור התקציבי מסודר ו...
אגב, הבתי ספר נבנים משם, התחילו לבנות אותם היום, ואני מקווה שהם תוך שם היו גמורים. אגב, מי שעושה בדיית מסתכלות חינוך, אתה יודע, זה לא פחות טוב ממני, ומשרד החינוך הוצאים את ההרשאות. ההרשאות הגיעו במשרד החינוך בפני תקופה מסוימת, לא כולם הגיעו אגב. היינו רואים כבר שלבים מוכנים לולי המלחמה, כי הקבלן במלחמה נתקע. אבל התחילו לבנות את בתי הספר, הם נמצאים שם והתחילו לבנות אותם, והם יוצא שם הם יבנו. גני הילדים נבנים הרי בתוך בנייני מגורים, ויש את הגני המגורים. אני היום ישבתי לסגור על פתרון למקווה זמנית, שאני תהיה מוכן תוך כמה חודשים, עשתי בני המקווה הגדולה, יפה ביותר בארץ, שלבתי בנות שמה, בעלות של 50 מיליון שקלים. אבל אנחנו נעשה מקווה זמנית, למרות שזה 3-4 מיליון שקלים, אנחנו נעשה את זה, כי אי אפשר לגור בשכונה שהמקווה לא קיימת בה. בתי כנסת, ברגע שמישהו גר שם, אני יודע שיש בתי כנסת, אני לא יודע אם קרבני את בתי כנסת, שאנשים יתלפסו על זה, ומחר ייצאו ולא יקמצו, לעשות שכונה לא צריכה לראות שכונה הכי יפה בבני ברק. אני לא הולך להקים שכונה שתהיה חצר אחורית, ושתהיה דרך שאנשים יוכל לגור בה. אני רוצה להגיד לך, אני עזמתי שכונה הזאת, היא קרה לליבי, ואדם לא הולך להשקיע במשהו שלא יודע ליישם את זה עד הסוף. אם מישהו חושב בשכונה הזאת, למה כי אני היזם שלה, אני מלווה שלה, הרעיון היה שלי, ואני רוצה לראות כשאני גרים שם, במקום שנעים לגור, טוב לגור, כמו שמגיע לבני ברק. לא כמו שגורו, שנכנסים בשבת בחזור תעשייה, ובאמצע השבוע יעמדו בפקק עם 13 שעה להיכנס לשכונה, ולהגיע לחיידר או למקום אחר שהוא להגיע לבני ברק, ייקח להם בלי סוף זמן. חייבים, המדינה חייבת להבין שהם בנו שכונה, ושיווקו אותה, צריך לתת את התנאים שהתחייבו עליהם בטאבה. אני לא מבקש שום דבר מעבר למחויבות שיופיע בטאבה, כמו שאתה עושה בניין, אתה קבל יותר בנייה, אתה חייב לעשות חדר זבל, חדר השפעה, גג, חמיה, מה שמופיע בעיתו שאתה חייב לעשות, גם המדינה התחייבה בטאבה מה אמורה לעשות, אמורה לעשות פארק, אמורה לעשות גשר, אמורה לעשות כל דברים אחרי, לא יכול שאתה, אנחנו מקבל את הדברים האלה, מי הדברים שאני התחייבה לתת?
השאלה לסיום, שאלה לסיום, לאיפה אתה ממליץ לתושבים, יש לנו כאן עורך דין שמייצג 100 משפחות במחיר למשתכן, לאיפה הם צריכים להפנות את המרכז הכובד של הלחצים שלהם?
הם צריכים הכובד שלהם, אז אני אומר ככה, הם צריכים הכובד שלהם גם למשרד התחבורה, לרכבת, למינהל, ליזם, הנה כבר התחיל לעזור, יש לי מחר פגישה עם הרכבת, אנשים עובדים צריכים לזוז, אם הם יבינו שיש פה משוגע שלא ייתן לגור פה בלי תנאים טובים, והציבור ישתף פעולה, יהיה הכל פתור. אם יחשבו שהכז יופנה כלפינו ואנחנו נכנע, אז יכול להיות שנכנע, אני לא יכנע, אני לא יכנע. אבל גם אם מי שחושב שנכנע, זה כדי לפתור שהם יצטרכו להשקיע את מה שצריכים להשקיע.
הרב חלו זייבר, תודה.
אנחנו צריכים להתאחד, שיהיה פה שכונה לתפארת העיר בני ברק.
לגמרי, תודה לגמרי. לך. תודה רבה, הרב חלו
זייבר. ואני מתנצל בתושבים על הסבל שלהם, אבל זה למענם, אין לי מה לעשות.
תודה רבה לך, הרב חלו זייבר. ממלא מקום ראש העיר ויושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה. תודה.
תודה.
אוקיי, כעת לטובת המאזינים נאמר שאנו פנינו לתגובות מכלל הגורמים המעורבים, אבל חלקם סרבו לעלות לשידור, ואנחנו נקריא לכם את התגובות שקיבלנו מהם. תגובת היזם, עודד שרקי, החברה פועלת בהתאם להוראות החוזה. ויש לנו גם כן תגובה של רשות מקרקעי ישראל, ואנחנו נקריא את התגובה ככתבה וכלשונה. אין התנאיה סטטוטורית המקבילה אכלוס. על פי התוכנית, היתר הבנייה הותנה בתחילת ביצוע גשר, דבר שקרה והדיירים לא שילמו את עלותו, היות והוא מבוצע מתקציב משרד התחבורה. תגובת משרד השיכון, לא מדובר בפרויקט בטיפול המשרד. כבר בשבוע השני למלחמה, הורה בנק ישראל להקל עם בעלי המשכנתאות שגרים בעוטף עזה ובגבול הצפון. אבל ישנם גם הקלות נוספות, גם לאלו שמתגוררים בכל רחבי הארץ. איתנו על הקו אילון בנימין, אחראי על תחום ההסברה בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. שלום לך.
שלום וברכה.
אשמח לשמוע על המתווה האשראי של בנק ישראל.
אז במטרה לסייע לקוחות שמתמודדים בעצם עם השלכות המלחמה, כבר שבוע לאחר פרוץ המלחמה גיבשנו מתווה לדחיית תשלומי הלוואות ומשכנתאות, מתן פטור ממרבית עמלות העו"ש והקלה בריבית על המינוס לאוכלוסיות שנפגעו מהמלחמה. חילקנו את המתווה בעצם לשני קבוצות אוכלוסייה, לשני מעגלים. המעגל הראשון זה אוכלוסיות שנפגעו באופן ישיר מהמלחמה, שזה בעצם אוכלוסייה שמתגוררת במרחק של עד 30 קילומטרים מרצועת עזה, טווח מאוד מאוד רחב, כולל אפילו העיר אשדוד. אוכלוסייה שנייה זו אוכלוסייה שפונתה על ידי גורם רשמי מביתה, נכון למועד של השביעי לנובמבר, זאת אומרת, כולל גם את יישובי הצפון שפונו. כל הרשימות לגבי יישובים הספציפיים נמצאים באתר שלנו, אז ככה שחשוב גם לבדוק את זה שם. אוכלוסייה השלישית במעגל הראשון זה אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה לחללי המלחמה, לחטופים או לנעדרים. ואוכלוסייה הרביעית זו אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8. כל הקבוצה שציינתי כרגע יכולה לדחות את המשכנתאות וההלוואות הצרכניות, שזה בעצם עד 100,000 שקל הלוואה הצרכנית, ללא ריבית וללא עמלה, למשך 3 חודשים. בנוסף, הם יכולים, זכאים לקבל גם פטור מרבית עמלות העובר ושב, ומי מהם שהיה ערב כניסת המתווה לתוקף ביתרת חובה במינוס, יכול לקבל פטור מיתרת החובה עד לסכום של 10,000 שקלים. זה מתייחס לאוכלוסייה הראשונה שנפגעה באופן ישיר. כלל שאר הלקוחות, יתר הלקוחות שבעצם לא נמנים על האוכלוסייה שציינתי, יכולים לקבל דחייה של 3 חודשים, אבל הם כן ישלמו ריבית על הדחייה. חשוב מאוד לבדוק במקרה הזה גם את ההשלכות של הדחייה, את העלויות שלה, ולכן לבדוק אם משתלם לך לדחות או לא, במידה ואתה משלם על זה ריבית.
אני אשמח להבין, בוא נגיד, שומע אותנו קט מאזין, והוא יודע שהוא נמצא, היה במינוס בחשבון עובר ושב שלו של 9,000 שקלים. והוא עונה לך אחד מהארבעת הקבוצות שהזכרת, או שהוא נמצא במילואים, או שהוא 30 קילומטר מעוטף עזה, הוא גר באשדוד או אשקלון, וכעת הוא שומע אותך, הוא אומר, לא ידעתי שאני זכאי לאיזשהו פטור מהעמלות או הריביות שיש לי על המינוס. מה הוא אמור לעשות כעת?
אז רק חידוד קטן, אם לא אמרתי את זה, הפטור מריבית על המינוס, שמי שהיה ערב כניסת המתווה במינוס, זה לא כולל את האוכלוסייה הרביעית, שזה בעצם משרתי המילואים ומגייסי צו 8. ושאר האוכלוסיות זה אכן חל. מה שאמור לעשות, הוא אמור לפנות לבנק שלו, ובעצם לבקש להיכנס לתוך המתווה הזה. הסיבה שהוא, שהמתווה לא חל אוטומטית על כולם, מכיוון שהבנק לא באמת יכול לדעת את כל הדברים, זאת אומרת שברשותו, אם למשל היית מגויס, או אם שחלילה יש קרבה לאחד מחללי המלחמה, או חטופים או נדרים, אני צריך כן לפנות לבנק ולציין את זה בפניו, עם איזושהי הצהרה, הליך פשוט יחסית, אין פה עניין להכביד חלילה, ואז שם הוא יוכל להיות מוכל לקבל את תנאי המתווה, בהתאם למה שהוא זכאי עליהם, כפי שדיברנו מקודם. רק עוד נקודה אחת שרציתי גם לספר, שהמתווה הזה הוא כולל גם את חברות כרטיסי האשראי. זאת אומרת, זה מתווה שהוא גם הבנקים ימצאו אותו, גם חברות כרטיסי האשראי, סכומים שם קצת שונים, וכמובן שאין שם משכנתאות כי זה לא רלוונטי, אז אם תרצה נעבור על הפרטים ממש, שפשוט נוכל להפנות את המאזינים לאתר בנק ישראל, ששם יש את כל התנאים המלאים של המתווה, את כל הקבוצות האוכלוסייה, את כל הסכומים וכו'.
הבנתי, אוקיי, אז אנחנו באמת דבר ראשון נפנה את המאזינים שלנו לאתר בנק ישראל, לעיין בכל הפרטים של המתווה, ואני אשמח קצת להקשות עליך ולשאול אותך את השאלה הבאה, במהלך עבודת הכנה לרעיון איתך, הגיע לשולחן המערכת השאלה, האם ערבים שחתומים על הלוואות, והלווים עצמם אינם עומדים בקריטריונים, אבל הערבים עצמם הם נגיד בקרבה ראשונה ל חללי המערכה או למשפחות או חטופים, והם כעת עומדים מול הבנקים כי הם חתומים על הערבות. האם המתווה שלכם גם עוסק בהם?
על פניו, בהלוואה שכרוכה בעצם בערבות, היא קשה להכיל אותה באופן אוטומטי על המתווה, כי צריכים לקבל פה את ההסכמה של הערבים. אז אני הולך רגע למקרה הרגיל, אם בעל ההלוואיה כן נכלל תחת אוכלוסיית המתווה, ומדבר בהלוואה עם ערבים, אז הם צריכים לקבל את ההסכמה של הערבים, כי יש כאן בשינוי מתנאי ההלוואה, למשל אם במעגל השני זה כרוך בעלויות נוספות, כמו שאמרנו על הריביות, צריך את ההסכמה. במקרה שתיארת על פניו זה לא חל, ככל ויש מקרה קונקרטי שאפשר לבדוק אותו, אפשר לפנות לפניות הציבור של הפיקוח על הבנקים בכוכבי 9086, או לפנות קודם כל לבנק שבו אתה מנהל את החשבון וממנו נטלת את הלוואה, ולבקש שהוא יבדוק כן מה ניתן לעשות במקרים האלו. אני רק יכול לומר לך שככלל המפקח על הבנקים הוציא כבר בתחילת המלחמה מכתב מפורט לראשי המערכת הבנקאית, ובה גם הוא ביקש והדגיש לנהוג ברגישות מוגברת כלפי הלקוחות, במיוחד בתקופה המורכבת הזאת אחרי האסון הנורא שמדינת ישראל חוותה, ולראות מה כן ניתן לעשות וכן מה ניתן לבוא לקראת במגבלות ובמסגרות. אז כן יש איזושהי ציפייה גם שלנו שהבנקים ינהגו ברגישות מוגברת, ואני יכול לומר לך שהמתווה שאנחנו החלנו זה המתווה המינימום. מה שציינתי לך בתחילת השיחה זה מתווה המינימום, ואמרנו כבר מההתחלה הבנקים יכולים על זה להוסיף כמה שהם ירצו על מנת שניתן לסייע ללקוחות, ואכן המון המון בנקים נתנו מעבר למתווה. חלקם נתנו פטור מלא ממשכנתאות לאוכלוסיות מסוימות בעוטף, חלקם נתנו הערכה של דחיית ההלוואות מעבר לשלושה חודשים, חלקם העריכו את כל המתווה שלנו כולו לחצי שנה. זאת אומרת, כן, כן המערכת הבנקאית, סליחה, באה ונרתמה ונתנה עוד הטבות מעבר לתנאי המתווה.
אוקיי, אז אנחנו כאמור נפנה את המאזינים שלנו לאתר בנק ישראל, בו הם ימצאו את המתווה שעליו דיברנו כעת, ובמקרה הצורך, כמו שאמרת, ניתן לפנות לפניות הציבור של בנק ישראל בכוכבי 8096.
בכוכבי 9086. או לפנות באמת קודם כל לבנק עצמו שמנו נקלה הלוואה, או שיש איזושהי פנייה מולו כדי לברר מולו.
כמובן, כמובן. אז תודה רבה לך, אילון בנימין, אחרי תחום ההסברה ופיקוח על הבנקים בבנק ישראל.
תודה לך.
אנחנו כאן בשם המאזינים שלנו מקווים שגם בנק ישראל וגם הבנקים כולם ירחיבו את ההקלות, כי באמת האזרחים נמצאים במצב לא פשוט. נכנסנו למשבר הזה כבר בכיסים ריקים, והאזרחים משווים לעוד הקלות ושיבואו לקראתם.
אז אני יכול לומר לך שאנחנו, המתווה הזה מבחינתנו מתווה נושם, אנחנו כל הזמן בוחנים מה ניתן לעשות ואיך ניתן, מה צריך, אנחנו בוחנים את זה על בסיס נתונים שאנחנו רואים ועל בסיס פניות מהשטח וכו', וזה גם המתווה הזה כמובן רוחב בתושבי הצפון וכו'. אכן המתווה הזה מתווה נושם, וככל ונצטרך לקבל החלטות נוספות על בסיס נתונים שיהיו לנו, אנחנו נקבל אותם במטרה לסייע לציבור.
תודה, תודה, תודה רבה לך.
תודה לך, להתראות.
הגענו לסיומה של התוכנית, תוכנית נוספת, שטח נדלני, בשיתוף האיגוד החברתי להתחדשות עירונית. בתוכנית זו, כמדי שבוע, סקרנו את הנושאים האקטואליים בנדלן, נגענו בנקודות שרלוונטיות בתחום הכל כך משמעותי בחיי אזרחים רבים. חלקם כואבות, חלקם יותר אופטימיות, אבל אנחנו כאן בשביל לדבר על שלל הנושאים. כאן המקום לציין שמאזינים שמעוניינים להשאיר לנו הודעה, לבקש מאיתנו שנעסוק בנושאים שחשובים להם, או לתת לנו הערות והערות, מוזמנים להשאיר הודעה בתיבת ההודעות של התוכנית. מספר הטלפון של התיבה 039-039-039. אני חוזר שוב, 039-039-039. שלוחה מספר 1, ולאחריה שלוחה מספר 17. אני כאן ממתין מאוד לשמוע אתכם. ועוד משהו. כיוון שלא נתראה עד אחרי חג החנוכה, שבוע הבא בחנוכה לא תתקיים תוכנית. כבר עכשיו אני רוצה לאחל לכם חנוכה שמח, חג שעיר לכולנו ולכל העולם כולו. אני תפילה שימים אלו, שמסוגלים לניסים, יביאו בכנפיהם ניסים גדולים לעם ישראל, ניסים שאנו כל כך זקוקים להם בתקופה זו. ואם אתם רוצים לשמוע את התוכנית, שוב פעם, אם אתם פספסתם להזין בלייב, או שאתם רוצים להפנות חברים להקשיב לתוכנית שלנו, תוכלו למצוא את השידור החוזר, ומלא תוכנים נוספים באתר כל חי. תודה לעורכת התוכנית, מיכל יוסקוביץ', תודה לטכנאי השידור פסח בגד, אני הייתי איתכם גם השבוע, משה הרשלר, להתראות גם בתוכנית הבאה, שנזכה לבנות יחד את ירושלים הבנויה.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.